דף קופמי עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, גורפים מלפני הפתם. אומנם ברוב הספרים מופיע הפתם, אבל די נוח, ככה מנחת שלמה מגרף את זה, מנקד את זה. אומרת המשנה, מותר לגרוף את האבוס שלפני השור בשבת, כדי להכניס לבפנים תבן וסעורים. והמטרה שאנחנו גורפים על מנת שלא יתערב בזה אפרורית, ואז השור יקוץ במאכלו. דין שני, הוא מסלקין לצדדים מפני הרי, דברי רבי דוסה. כמו כן, מותר לקחת את התבן שקיים לפני הבהמה ולהזיז את זה לצדדים על מנת שהבהמה לא תדרוס עליהם, כי כשאיפה שהיא הולכת היא מתנפת, ואחרי שהיא תתנף היא לא תרצה לאכול. והחכמים אוסרים. חכמים את שני הדברים האלה אוסרים. כמו כן אומרת המשנה, דין שלישי, נוטלים מלפני בהמה זו. אפשר לקחת צהורים, תבן, מלפני בהמה אחת, ונותנים לפני בהמה זו, נותנים לפני בהמה אחרת בשבת, ואין כאן בעיה של טלטול כפי שהגמרא תברר. אומרת הגמרא, היא באה אלו, וגם כאן אין לנו ברירה, אנחנו מוכרחים לעמוד יותר על הדינים שיותר מצויים בינינו ופחות על הדינים שפחות מצויים אצלנו. אומרת הגמרא, היא באה אלו, רבנן, הרישא פליגי או הסיפא פליגי או התרוויו פליגי. האם רבנן חולקים על הדין הראשון, גורפים מלפני הפתם? והאם רבנן ואומרים, אתה לא יכול לגרוף, כי אני חושש שמא תבוא להשוות גומות, אז לכן מדי רבנן עצרנו את הגרפה, או שמא הם חולקים על הסיפה ומסלקים לצדדים מפני הרי, אומרים רבנן, אבל יש כבר תבועה שיש עליה הרי, וממילא זה כבר מוקצה, כי הבהמה לא תאכל את זה, אז אי אפשר לבוא ולטלטל, או התרווי הוא פליגי, או שהם חולקים גם על הדין של גורפים, גם על הדין של מסלקים לצדדים. עונה הגמרא, תשמע, למדנו בברייתא, דתניא וחכמים אומרים, אחד זה דין א', גורפים מלפני הפתם, ואחד זה דין ב', ומסלקין לצדדים מפני הרי, הדין, הוא אומר את הברייתא, לא יסלקנו לצדדים, מפורש שנחלקו בשני הדברים. אמר רב חסדא, המחלוקת של רבי דוסה וחכמים באבוס של קרקע, אבל באבוס של כלי, דברי הכל מותר. אבוס של קרקע, הכוונה היא אבוס שלמעשה מונח על הקרקע, רק שמים איזה קרש או משהו שיחזיק את התבן שלא ייפול, תחיתים, תפעורים, אבל למעשה הכל נמצא על הרצפה. ואז באים חכמים ואומרים, אנחנו חוששים שמה הוא יבוא ויגרוף ואז הוא ישווה גומות. אבל אם זה היה בתוך כלי, כמו חצי חבית וכדומה, שאז ממילא לא שייך פה שמה ישווה גומות, אבל אין לנו בעיה לבוא ולגרוף בשבת. ומיד שואלת הגמרא, ואבוס של קרקע מאיקה למאן דאמר דשרי, הקמש מגומות. אומרת הגמרא, ייתכן לבוא ולומר שלפי רבי דוסה, ואבוס של קרקע נתנו רשות לבוא ולאכול, ואנחנו לא חוששים לדבר שהרי הוא ישווה גומות? אלא יתמר, אחי יתמר, אמר רב חיסדא, מחלוקת רבי דוסה וחכמים ואבוס של כלי, שלפי רבי דוסה אין מקום לחשש, ולפי חכמים אנחנו גוזרים עטו אבוס של קרקע. אבל באבוס של קרקע דברי הכל אסור, ולכן מדגיש תופות, אף על גב דמרבץ שרינן. מה? הגמרא חזרה בה, אלא, הגמרא חזרה בה, הגמרא לא. הגמרא אומרת שבאבוס של קרקע, אומר תופות, אף על גב דמרבץ שרינן לרבי שמעון, הכה לגבי מקום ששם נותנים את האוכל, רגילותו להתכוון להשבו יגומות, וחיישין ענפי שם ההתכוון. גם רבי דופה יודע שבכזה מקום הרבה יותר מצוי. למה? כי הרי אם יש גומות, אז חלק מהאוכל נופל לגומה. חבל על זה, ואחרי זה זה מתאפש, זה יקלקל את האוכל שיבוא אחריו. אז ממילא זה הנוהג, ששם מיישרים את הקרקע. ממילא אם הוא יראה גומה, הוא יבוא להשמות גומות. ולכן באופן הזה באנו ואמרנו, שאליבא דכולא עלמא יהיה אסור לגרוף בשבת. עוד למדנו במשנה, ונותנים מלפני בהמה זו, ונותנים לפני בהמה אחרת. תן אחד, למדנו ברייתא אחת, נוטלים מלפני בהמה שפיה יפה, ונותנים לפני בהמה שפיה רע. ומיד הגמרא תברר לנו מה המשפט הזה, פיה יפה ופיה רע. ותניא אידך, למדנו ברייתא בדיוק הפוך. נוטלים מלפני בהמה שפיה רע, ונותנים לפני בהמה שפיה יפה. איך מסתדרים? אמר אביי, אידי ואידי, שני הברייתות סוברות מקמי חמרה לקמי תורה שקלינן. מקמי תורה לקמי חמרה לא שקלינן. שני הברייתות סוברות ומודות שלא לוקחים מלפני שור כדי לתת לחמור, אבל לוקחים מלפני החמור ונותנים לשור. מדוע? הוא מבאר את הגמרא. והדקתני נוטל מלפני בהמה שפיה יפה. מה זה פיה יפה? בחמור דלת לירירי. ונותנים לפני בהמה שפיה רע בפרה דעית לירירי. בדרך כלל הבהמה מטפטפת רירים. הפרה היא מטפטפת ריר. אם תרצה להעביר את האבוס שלפני הפרה לחמור, הוא לא אוכל. אבל החמור שלא מוציא רירים, אפשר להעביר את זה לפני הפרה. מלא זה מוקצה וזה לא מוקצה. והדגש, וכך מביא גם המשנה ברורה, בשין כ"ד סעיף קטן למדזיין, שדווקא בחמור ופרה, כי פרה ופרה אין לה בעיה לפרה לאכול מאבוס של חברתה. אבל שני בעלי חיים, החמור לא ייגע בזה. והדה קטני נוטלים מלפני בהמה שפיה רע, אבל עכשיו הסברנו שנוטלים רק לפני החמור, ואמרנו שחמור פיה יפה, למה? כי זה נקרא שאין לה רירים. בחמור דלא דייק ואכיל. זאת אומרת, יש מצב שגם חמור נקרא פיה רע. למה? כיוון שהחמור הזה אוכל גם קוצים, אוכל גם ברקנים. לעומת זה, ונותנים לפני בהמה שפיה יפה בפרה, דדייקה ואחלה. זאת אומרת, מסקנת הדברים. ברור שפיה יפה ההגדרה מדבר על החמור, ופיה רע בהגדרה מדבר על הפרה. אבל לפעמים אפשר לקרוא גם לחמור פיה רע. למה? כי ביחס לצורת האכילה, הוא מכניס בפנים דברים שהפרה לא אוכלת. אז למעשה נותנים מלפני החמור לפרה, ולא נותנים מלפני הפרה לחמור. רק מה זה נקרא פיה יפה? כל ברייתא מדברת על משהו אחר. הברייתא הראשונה מדברת על הרירים, אז פיה יפה זה החמור. הברייתא השנייה מדברת על הקוצים והברקנים, אז פיה רע זה החמור. נכון, אבל הברייתא מכנה את זה פיה רע, שהיא מכניסה הכל, לא בגלל שהחמור רע. אומרת המשנה, אנחנו בכוונה לא מעריכים פה כדי שנוכל להעריך במקומו. הקשה על גבי המיטה. למעשה היינו צריכים להקדים לפני שקוראים את המשנה, שכבר למדנו בפרק קירה שהיו מסיקים את הקירה בקש ובגבבה. הנוהג היה בבית, גם במקום שהיו מדליקים גזעים, קודם היו מתחילים את הבערה על ידי קש. אז בבית באופן נורמל, קש שהסתובב בבית, המטרה היה להסקה. זאת אומרת, קש שנמצא בבית הוא מוקצה מחמת גופו, הוא בדיוק כמו אבן, שאינו מטלטל לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. זהו הקש. כמו כן, שלא כבזמננו אנו, כשבן אדם רוצה למשל, תיאורטית, להביא עצים להפקה, אז את העצים שמים ליד התנור. הבית לא היה גדול. איפה שהיה מקום פנוי היו מניחים. אז המיטה, שבדרך כלל זה מקום פנוי, שם היו מניחים את הקש. ולכן אומרת המשנה, הקש שעל גבי המיטה, לא ינענענו בידו אלא מנענעו בגופו. מכיוון שסתם קש שנמצא בבית, גם אם הוא על המיטה, המטרה זה להסקה, אז זה מוקצה מחמת גופו. אי אפשר לטלטל אותו לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. אז אומרת המשנה, אם יש קש על גבי המיטה, יש פה איסור מוקצה, לא יטלטלנו בידו. אבל טלטול מן הצד לאו שמי טלטול. הוא יכול לשכב על הקש ולהתחיל לסדר לו את המיטה עם הגוף, וככה עם הגב, עם הרגליים, עם האחוריים, ככה הוא מסדר לעצמו את המשכב שלו. כמו כן, ואם היה מאכל בהמה, אבל אם הקש הזה הביאו הביתה, ובערב שבת כבר ייחדו את זה או נתנו את זה לפני בהמה, ואז ממילא זה כבר לא מוקצה כי זה עומד לאכילה, כמו כן, מה קורה או שהיה עליו קר או סדין, הניחו על הרמת הקש הזה עיקר או סדין שבזה הוא מראה שהמטרה של הקש זה לצורך השכיבה ולא לצורך הסקה, ממילא זה דבר המטלטל, יש לו שם כלי, מנענעו בידו, אז אין לו בעיה לטלטל את זה בידיים. דין שני אומרת המשנה, מחבה של בלבטים. בזמן הגמרא כשרצו לבוא ולגעץ בגד, אז עוד לא היה את המגהץ, היו לוקחים שני פלטות גדולות של עץ, כבדות, מניחים את הבגד ביניהם, וככה הבגד היה מקבל את היישור שלו. למעשה, כשהיו מייבשים את הבגד, אז גם המטרה הייתה לתקן את הבגד. כיוון שאחרי הכביסה היו חובטים בו, אז היית מכווץ אותו, מחזק אותו בפעולה הזאת. בבית היה כזה דבר, וכמובן לאומן היה דבר כזה. בבית בדרך כלל זה היה דבר יותר קליל. העיקרון, פלטה מלמטה, פלטה שנתלבשת מלמעלה על ארבע עמודים. בשביל מה היה צריך את העמודים? כי בעמודים האלה היה חורים. היית לוחץ את הפלטה על הבגד ונועץ איזה יתד בכל חור, וככה זה היה מחזיק שהוא לא יעלה כלפי מעלה. אומרת, אז זה המשנה, אותו מחבה של בעלי בתים, המחבש הביתי, מתירים אבל לא כובשים. מותר להוציא ממנו בגד בשבת, וכפי שמזכיר המשנה ברורה להלכה, מדובר דווקא בבגד שעומד לצורך השבת, והמקור נמצא ברשי, ורשי אומר, שנוטל את היתד והוא ניתר, דהיינו צורך שבת שנוטל את הכלים, אבל אם זה היה בגדי חול, אז גם לא מתירים, אבל לא כובשים. לכבוש בשבת, שהמטרה זה גם תיקון הבגד, זה מכזה כמתקן, יש כאן עובדה דחול, כמה לשונות פה בראשונים, ולכן אנחנו לא יכולים להתיר את הדבר. ושל כובשים, אבל מה שנמצא אצל האומן, לא ייגע בו, לא להתיר ולא לקווה. ורשי מסביר, מפני שהוא עשוי לתקן הבגדים, ותוכבו בחוזקה ומהדק, והתרה שלו דומה לסתירה. אנחנו כבר אמרנו שלמעשה אצלנו בניין וסתירה, גם אם אנחנו רואים שקיים בכלים, זה הבעתה להם. יש בונה יש סותר, אם יש סותר יש בונה. בבית כשהוא מתיר זה לא נראה כמו סתירה, ולכן הותר הדבר. בעסק שזה דומה לסותר, כי שם זה הרבה יותר חזק, אז ממנה גם אסור לבוא ולהתיר. אמר רב נחמן, סליחה, רב יהודה אומר, אם היה מותר מערב שבת, אפילו של אומן, אם זה היה משוחרר את היתדות, הוצאנו, מתיר את כולו ושומתו, ויכול להוציא את הבגד מכולו. זאת אומרת, אם נגיד, מתוך ארבע עמודים, שני עמודים כבר הוצאנו את היתד, מותר לשחרר את השאר ולהוציא את הבגד. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, על של כופין, אפילו של כופין. אמר רב נחמן, היי פוגלה, מלמעלה למטה שרי, מלמטה למעלה אסיר. דיברנו על זה כמה פעמים, על אותו צנון, שלמעשה הוא תלוש כבר מערב שבת. אבל כדי לשמר אותו שהוא לא ירכב, היו תומנים אותו באדמה, ואמרנו, אין בזה שבי, אין בזה מעשר, אין בזה כלאיים. הוא לא המטרה לזרוע, המטרה היא לשמר. ולכן, אם העלים שלו יוצאים למעלה, אין בעיה בשבת לטלטל אותו. אז מותר לקחת את הפוגלה הזה, ולהוציא את זה לצורך פלט בשבת. אבל, בא רב נחמן ואומר, יש הבדל איך הוא תמן את הצנון באדמה. אם הוא שם את הצנון, כאשר החלק הרחב שלו נמצא כלפי מעלה, והצר נמצא כלפי מטה, נמצא שכשהוא מוציא אותו מהאדמה, הוא לא מטלטל את האפר. ומכיוון שהוא לא מטלטל את האפר, אז אני אומר, אין לו בעיה בשבת. אבל, אומר רב נחמן, אם הוא בא להוציא את הצנון כאשר הצנון תמון, החלק התחתון הצר למעלה, והחלק העליון הרחב למטה, אז הוא הרי בזמן שהוא מושך את הצנון, הוא גם מזיז את האפר, והאפר הוא מוקצה. ואפילו שזה טלטול מן הצד, שמי טלטול, ואסור לעשות את זה בשבת. מה? אבל הוא מטלטל, זה פסיק רישא, אי אפשר בלי לטלטל. המציאות הוא שהוא מביא ותמוקצה. לא, בגלל שספסל אנחנו מדברים באופן שיש אפשרות שלא יעשה חריף. מה קורה בספסל שוודאי יעשה חריף? גם לפי רבי שמעון יעשו, כי זה פסיק רישא. אומרת על זה הגמרא, אבל הדין הזה של רב נחמן לא תואם את הדין שלנו במשנה. אמר רב עדא בר רבא, אמרי בי רב תנינא דלא כרב נחמן. מצאנו משנה דלא כשיטתו. מדוע? שהרי הקש שעל גבי המיטה אצלנו במשנה לא ינענענו בידו, כי זה מוקצה, אבל מנענעו בגופו, כי זה טלטול מן הצד. אז הנה אתה רואה שטלטול מן הצד מותר. רק מסיימת הגמרא את המשנה, ואם היה מאכל במאו שהיה להפקר וסדים מנענעו בידו, כי אז זה כבר דבר המותר, שמה מן הטלטול מן הצד, לא שמי טלטול, שמה מנה. אז אומרת הגמרא, באמת מהמשנה שלנו מוכח, זה לא כשיטת רב נחמן. ומכיוון שזה כן מעשים שבכל יום, אז באמת המחבר בשין יוד א' בסעיף ח' מביא את הדין הזה להלכה. ואומר המחבר, טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. הילקח, צלון של תמן באדמה, הוא מקצת עליו מגולים, ולא ישריש, וגם לא נתכוון לזריעה, כי אם הוא יתכוון לזריעה אפילו אם לא ישריש יהיה אסור. נוטלו, אף על פי שבנטילתו מזיז אפר ממקומו, ואף על פי שאוסיף מחמד לחוט הקרקע, מותר. אגב, ואפילו אם יכול שם מבעוד יום, להיות שם כל השבת, ואין באוכלים משום בסיס לדבר האסור. דיברנו על זה בהרחבה במקומו, שלמעשה הרי האפר יושב על הצנון, אז למה זה לא יהיה בסיס לדבר האסור? אבל בעזרת השם ניתקל בזה שוב ועוד מחר, שם נראה את האבן שעל פי חבית. אין לזה דין, מכיוון שזה לצורך ההתמנה, והעיקר והפרי והטפל והאפר, אז אין פה בעיה של בסיס לדבר אסור. וטלטול בגופו, אפילו לצורך דבר אסור, מותר. הילקח קש על גבי מיטה. זאת אומרת, אם אתה בא לטלטל דבר המותר, אז אני אומר שאתה יכול לעשות את זה בידיים. זה הדין של הצנון. האפר שאתה מטלטל בידיים זה טלטול מן הצד, אבל זה הרי בצורך דבר המותר. אבל כשאתה בא לטלטל דבר אסור, כמו קש על גבי מיטה, שהקש עצמו, הטלטול עצמו אסור, אצלנו הצנון שהוא העיקר הוא מותר. הקש הוא אסור, על ידי הגוף מותר לטלטל מן הצד, הילקח קש על גבי מיטה, דסתמו מוקצה להסקה, מנענעו בגופו, ומניח עליו מביא עוד קר או פסוט מנענעו אפילו בידו, שרי חינו מבעוד יום משכב עליו. וכן אם שכב חשב לשכב עליו גם כן, כי זה שיטת הר"ן, שהר"ן אומר פה שגם מחשבה מספיקה כדי לבוא ולומר שהוא התכוון שזה יהיה לשכיבה ולא להפסקה. עוד אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, וכאן הגמרא מביאה עוד כמה מימרות של שבת אגב גררה, כאשר תחילתם, כיוון שדיברנו על מעשה של שינוי, הגמרא מביאה עוד דין של שינוי, אחרי שהגמרא מביאה את רב יהודה זה מביאה עוד מימרות של רב יהודה. אמר רב יהודה, הני פלפלי, מידק חדה חדה בקסטה בסכין השארי, תרתי אסיר. לא יודע כמה היום מישהו עוד קוטש את הפלפלים, אבל בעיקרון, כשאדם בא לקטוש פלפל בשבת, אומר רב יהודה, מותר לבוא ולקטוש פלפל בודד על ידי קט הסכין. למה? כי יש פה שינוי. א', הוא עושה אחד אחד ולא כמות גדולה. ב', הוא עושה את זה בקט ולא בסכין עצמה. ג', מה? פלפל חריף, פלפל יבש, ככה אני מניח, וקוטש. ג', מביא המשנה ברורה, מסתמך פה על הראשונים, שמדובר באופן שהוא לא עושה את זה במכתשת שלו, אלא הוא עושה את זה בסתם כלי או על גבי שולחן, ומכיוון שהוא לא עושה את זה בכלי המרואה, אז יש פה שינוי גדול, ובשינוי כזה הוא תר. לעומת זה, אם זה היה מדובר תרתי, אומר רב יהודה, מכיוון שזה כבר לא שינוי, אפילו שהוא עושה את זה בקט הסכין, זה יהיה אסור. רב אמר, תרתי הכוונה היא שני פלפלים, לא פלפל אחד, לא בבודדים. לעומת זה, רב אמר, כיוון דמשני אפילו טוב הנמי. רב הבא ואומר, כיוון שהוא עושה שינוי, הוא עושה שינוי מהרגילות, כי תמיד עושים את זה במכתשת, פה הוא עושה בקט אפקים. לכן אנחנו באים ואומרים שאפילו כמה ביחד יהיה מותר. האמת, שמכיוון שבימינו אנו לא כל כך מפריע הדבר, אז לא נעמוד על זה עכשיו, כי יש פה דברים שקשורים למעשים שבכל יום. אבל יש פה מחלוקת יסודית בראשונים, וזה אפשר להזכיר את תחילת הדברים, מחלוקת שנמצאת אצלנו בתוספות בדיבור המתחיל עם פלפלי. על מה מדברים? על יום טוב או על שבת? תוספות מביא בשם רבינו תם, שמביא בשם השאילתות, וביום טוב מיירי. לתוספות יש קושיות, לראש יש קושיות, לרן יש קושיות, אוכל נפש וכו'. למה יצא ככה נקת השאילתות שהנידון זה לגבי יום טוב? את השאלות שלנו ועוד. ולכן מביא תוספות אלא נראה לרבי, דאחה בשבת איירי. ואגב, דאיירי בטלטול על ידי שינוי, לגבי הצנון, מה הייתי לאחה לגבי הקש, מה הייתי לאחה גם את הדין הזה, שיש פה פעולה שנעשית בשינוי. מה? לא. שם זה בעיה אחרת. מה, את הביצה? זה גם. את הבצל שלא יחתוך כתף, את השמן שלא יהיה שם לש, ויש שם כמה וכמה מלאכות שיכול להיות בפנים. אבל ביצה יש פחות בעיה. כי כל דבר שהוא לא גידולו מן הארץ, אין לנו בעיה בקטישה שלו. הקטישה זה תמיד דין של גידולו מן הארץ. המאיכה, זה אומר, זה כבר כשהוא יבוא ועושה מזה לשעה. אבל זה מותר אפילו בכלי, את הביצה. לא במאיכה, עושים את זה בשינוי. יותר גדול ממה שהוא עושה בחול. אז השאלה, מה הוא עושה ביום חול? לא, אבל הוא עושה סלט, חותך בצל, לפשוט שירה שונה, כן. מי עושה צנון ביום חול? מי עושה? לא יודע. מי שטעים לו. טוב. דווקא אני מכיר יהודי שעושה את זה כל יום. כשהם אומרים, אז ככה הוא עושה. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה, וכאן אנחנו צריכים להתעכב יותר, לכן קיוויתי להגיע עוד יותר מהר לכאן. ואמר רב יהודה, מן דסחי במאיה. אז אולי צריך לפתוח ולומר, כפי שכבר מביא בשולחן ערוך הבית יוסף, שלמעשה מעיקר הדין אין שום בעיה בשבת לרחוץ כל גופו, מעיקר הדין אין בעיה בשבת לרחוץ כל גופו במים צוננים, כי כל הגזרה הייתה על מים חמים, אותו גזרה שהיה לנו בגלל הבלנים, אבל בצונן אין בעיה מעיקר הדין. אבל כבר מביא שמה גם בית יוסף, ואחרי זה מביא הטז ועוד, וגם המחבר מזכיר את הדברים, שלמעשה נמנעו מלרחוץ בשבת. לא שאסור, שלא יהיה טעות. נמנעו מלרחוץ בשבת. אדם יגיד בשבתות הקיץ הוא לא יכול, הוא שוחה. אנחנו מדברים, נמנעו, עד כמה שאפשר נמנעו מלרחוץ בשבת. יש, יש לנו כמה וכמה חששות, מונה זה הטז ועוד, ביניהם מביא המגן אברהם את הבעיה של שמה יבוא לידי שחיטה, ועוד בעיות בכיוון הזה. נקרא איזה עוד מטבע הלכה עצמה. אומר על זה, זה אמר רב יהודה, מן דסחי במאיה. עכשיו אנחנו לא מדברים שהוא נמצא ברשות היחיד. אם הוא נמצא בבריכה שיש לו על הגג בבית, אז לכאורה אין שום בעיה. מעבר למה שאנחנו לא רוצים, תקלות מהרחיצה. אבל כאן אנחנו מדברים שהוא ירד לרחוץ בנהר, בים, בבריכה במקום ציבורי, שהמקום נקרא קרמלית. ההגדרה, אדם נמצא שבת בים המלח. זוכר היה איזה יהודי שדיבר על זה בהרחבה. לא, עכשיו לפני איזה 7-8 שנים. הוא דיבר על זה, הוא נמצא בשבת בים המלח. אז זוכר שהוא נעם הרבה בבית נפת, למה מותר לו לרדת לים? אז הוא רוצה, חבל, הוא נמצא בים, הוא רוצה לרדת לים. כאן הגמרא מעוררת איזה בעיות יכול להיות אם תרצה לרדת לים. למה? מן דסחי במאיה לינגב נפשי ברישה, כשהוא יוצא מהמים, קודם שהוא יתנגב, והדר לסליק, ורק אז הוא יכול לעלות מהמים. דיל מעתי לעתו ידע לאדם עוז בקרמלית. הרי קרמלית אמרנו שדינה כמו רשות הרבים מדי רבנן. הוא אומר שברשות הרבים אפור ללכת דל אדמות ולהוציא חפץ ממקום למקום. הבן אדם הזה שהיה בתוך המים, יש על גופו עכשיו מים. הוא נושא את המים. ברגע שהוא נושא את המים, אם הוא ילך עם זה דל אדמות בקרמלית, הוא עבר על איסור הוצאה מדי רבנן. מה? עקירה והנחה. על הגוף שלו יש מים. מה, לגברת? כדי להביא ליולדת, ואמרנו שזה רק שינוי. היא שמה למייסה כלי. הרי הגמרא שאלה אם זה שיער. אומרת הגמרא, ניחא למאן דאמר אין סחיטה בשיער. אז זה מחלוקת, א'. אבל אנחנו עכשיו לא דנים על הסחיטה. אז זה שינוי, אז זה שינוי. אז לצורך יולדת שמסר עליה לפקוח נפש, התירו. אפילו דרך רשות הרבים. כי זה פעולה שאתה חייב לעשות, רק מה שאפשר לשנות משנים. פה אנחנו מדברים על אדם שעשו לו, מה פתאום שהוא ייקח הידה לדמות ברשות הרבים בחליסים כרמלית מדי רבנן? אותו דבר. אבל אנחנו אומרים שאנחנו... אמרתי, אין בעיה. אין בעיה. אבל באופן נורמל זה לא קורה. אז רבנן חששו. אז אנחנו אומרים לו שהוא יצטרך מאוד להיזהר כשהוא נכנס לכרמלית. תמיים. או, שאלה טובה. אז לכאורה אסור להזיע בשבת. אבל לא נדבר על להזיע, נדבר בימות הגשמים. אדם רוצה ללכת לבית כנסת, יורד גשם. שם על עצמו את המעיל, מטריה הוא לא יכול בשבת, על הכובע חבל לו, רץ בגשם, כל השיער שלו מתמלא במים. אין לכן עמים, לא יודע. מה? אז מה? אתם אומרים טוב. אז למעשה את השאלה הזאת מעורר הבית יוסף. הבית יוסף עצמו מתרץ שאין כל כך הרבה מים. זה מעט, בגשם זה מעט. בבריכה זה הרבה, אתה מקמא טוב את הפנים. אז אתם צודקים, כך שואל התז. בא התז במקום ושואל, בשין צבב, סעיף זין. שואל התז, מה אתה אומר? שבאמת אין גשם, בגשם יש יותר מים מאשר שיש לו, באשר הוא יש לו. אז התשובה שמביא התו, שבאמת זה נקרא מקרה של אונס, מכיוון שאי אפשר שלא ללכת, ומה אני יכול לעשות שיורד גשמים, אבל דבר כזה לא. אם זה היה דאורייתא, אין על מה לדבר. ואם זה היה ברשות הרבים, זה היה בלגן גדול. אבל מכיוון שאנחנו מדברים בקרמלית, וזה רק גזרה מדרבנן, אז במקום של אונס, רבנן לא גזרו. מה יקרה אם הוא יהיה ברשות הרבים? על פניו יצטרך לחץ פחות פחות מדל לדמות. אנחנו לא אומרים הלכה, אבל זה דבר שיש לו רעיון, מיד נראה. ולכן אומרת הגמרא, יהיה אחי, אם אתה מדבר איתי על בעיה של טלטול דלת אמות, כי כנחית כשהוא יורד למים, נמי כדחי כוחו דלת אמות ואפיר, הרי הוא מזיז את המים כשהוא יורד דלת אמות, והוא נאפר בדבר. אומרת הגמרא, כוחו בקרמלית לא גזרו, ברשות הרבים היית צודק. אבל שוב, נהר ים זה תמיד דין של קרמלית. ובקרמלית זה רק גזרה מדרבנן, ורבנן גזרו בידיים, בגופו, אבל בכוחו רבנן לא גזרו. מכיוון שזה מאוד מאוד נוגע אלינו, והאמת היא שהיינו צריכים לשאול מה יקרה בחוף הים שלנו. הפתרון הזה טוב אם למשל הוא נמצא בכנרת בימים הטובים, שיש לך מקומות שאתה יורד לתוך המים, אשר היה 2 מטר, 1.5 מטר. אז ממילא אתה יכול להגיד שהוא מגיע עד החוף, עולה מיד למעלה ומתנגב. אבל אם יש לך שפת הים, אז בעצם כל דלת אמות שהוא ילך שם הוא יהיה באותה בעיה. הוא הולך בתור קרמלי. אז מביא המשנה ברורה בשין כבב סעיף זין, קודם כל אומר המחבר, הרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, מפני שלא יישארו המים עליו ויטלטלם דלת אמות בקרמלי. לפי שהעולה מן הרחיצה, יש ריבוי מים על גופו. למה אין נכון? אז הוא יצטרך להיזהר. ולפי מה דאמר שאין שחיטה בשיער. אבל בשיער עצמו יכול להיות שחיטה, זה מחלוקת. אז זה אחד מהסיבות שצריך להקריח בזמן. נכון? לא, זה באמת בעיה. אבל יש גם בעיה כשהוא מנגב את גופו, גם הוא יכול לקלוס שיער. כל הדברים האלה בתום... מה? לא רציתי להגיד, בזמן, איך עושים את זה בזמן? מה? בזקן אין שריטה. אין שריטה בגלל הניציצס. אך מביא הזוהר. בכל אופן, מה שכתוב, כתוב ככה, אומר המחבר, אבל ההולך ברשות הרבים, ומטר סוחף על ראשו ועל לבושו, לא הקפידו בו. אז אומר המשנה ברורה, כתבו הפוסקים דנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקווה, דמצוי לבוא לידי שחיטת שיער, ועוד כמה טעמים עיין במגן אברהם. ולעניין תפילה עיין לקמי, הם עושים כל יום. מי שעושה כל יום זה דין אחר. נותן עכשיו תשובה רצינית. אם אתה לא נאלצת, הוא ממשיך, מי הוא? ידיו ורגליו מותר לרחוץ בנהר, כשמנגב קודם שילך דלת אמות. כשעונה, רצונו לומר, תכף כשעולה סמוך לנהר, ינגב נפשי ולא ילך כלל במים שעליו. דילמה ישכח, וילך בהם דלת אמות. ואם כן משמע מזה, דמלבושיו שפושטן קודם שיורד לנהר, צריך שיניחם סמוך לנהר, ועל כל פנים המטפחת שתופח גובו המגבת, כדי שלא ילך במים שעליו, ועיין במגן, בפרי מגבים, דיבור המתחיל בנהר גופה, כשעולה ממקום עמוק וחצי גופו הוא חוץ למים, צריך להיזהר שלא ילך כך דלת דמות, שהנער הוא קרמלית, ונמצא שנושא דלת דמות בקרמלית. ולפי זה כשיורד לטבול בנער ובתחילתו המים נמוכים סמוך לקרקע, צריך להיזהר שלא ילך דלת דמות רחוק משפתו, שבחזרתו יישא המים עליו דלת דמות. מה? אז אמרנו, אם זה נמצא פחות מדלת דמות, אם זה שפת הים שלנו, לא יכול לרדת. אלא אם כן, הוא יכול לסמוך על עצמו, ואנחנו חוששים לזה, שכל דלת דמות הוא יעשה הפסקה, לא יהיה עקירה והנחה. איפה הוא ינגב? הוא בתוך המים. אי אפשר זה להוליך דלת דמות וכרמלית. הברוך. נכון. יש עוד פתרון יותר פשוט. זה כן, זה הוא יכול. אבל רבנן חששו שהוא ישכח. ועל זה הוא מביא, לא יקפידו בו על הקשמים, רצונו לומר לפי שהם מועטים. ואין מצאו בהם שיעור הוצאת המים שהתחייב בהם. אז לא גזרו בזה שהוא שלא כדרך המוציאים. ועיין בביור הגרדל פורשו התוספות משמעת אפילו ריבוי המים, נבלע בלבושו, גם כמותר ללך בהם, ועיין בתו הטעם. והתו אמר בגלל שהוא אנוס. לא כתוב. זה נראה בשיעור חשוב. כי זה מה שהוא אמר קודם, זהה. זהה לא מצאנו שזה יקרה שיעור. אבל עכשיו הוא מוליך דלת דמות.
אתה חושב?
כשהוא עוקר את הרגל שלו, הוא עוקר אותו. אם יש עליי מסע, אני גם לא עושה שום דבר, יש לי תרמיל על הגב. עקירת הרגל זה עקירת המסע, הנחת הרגל זה הנחת המסע. לא צריך להוריד בידיים. עוד אומרת הגמרא, גם זה דין שמאוד חשוב להלכה והזמן רץ. אומרת הגמרא, אמר רבי ויתם הרב יהודה, פית שעל גבי רגלו, מעשים שבכל יום, היום זה פחות מצוי, אבל גם היום אדם יכול להגיע לבית נפת בשבת, או לחזור הביתה והרגל מלאה בבוץ בחורף. ובזמן הגמרא ודאי שכל הדרכים היו רק מאפר, מטיט, מלכלוך, בוץ. אז טיט שעל גבי רגלו מקנחו בקרקע ואין מקנחו בכותל. מותר לו לשפשף את הרגל על הרצפה אבל לא על הקיר. למה לא על הקיר? כי עכשיו הוא מוסיף על הבניין. הוא עושה עוד שכבה. אתה צודק. אמר רבה, מה הייתה אמה בכותל לא משום דמכווי כבונה? הבניין חק לא הוא. את הבניין, כשהיו רוצים להסיף עליו, על הרי הוא מוסיפים טיט. טיט זה בניין של כפריים. בניין של אנשים בלי אמצעים. זה לא בניין. בניין היו לוקחים את הסיד עם המים האפר, ואת זה היה מגבל. וזה לא נקרא בניין. אלא אמר רבה, מקנחו בכותל ואין מקנחו בקרקע. דילמה, אתי להשמוע גומות, כמו שאמרת. מכיוון שכן, וצריך להבין ששוב, הרי ברשות הרבים, אם היה גומה, יש לבן אדם אינטרס לבוא ולסגור את הגומה, ותקלה ברשות הרבים. יותר מזה, איפה הוא ינגב את הרגל? בחלק שמלא בוץ אין לו מה לעשות. איפה שיש גומה, אז על שפת הגומה הוא ינגב. כך מביאים הראשונים. אז הרבה יותר מצוי הדבר, ולכן נאסר. איתמר. מה? אתה גם צודק. איתמר. מיד. מר ברד הרבין אמר אחד זה ואחד זה. בין אם הוא שם את זה בקיר, בין בקרקע אסור. קיר בונה, קרקע שמוי גומות. רב פאפה אמר אחד זה ואחד זה מותר. כי אין דרך כוונתו בכך. וכפי שמזכיר פה תוספות דיל מעטי להשמוי גומות. ותוספות אומר שהרי רב עצמו סובר שדבר שאין מתכוון לפי רבי שמעון מותר. ורב סובר כמו רבי שמעון. אז מה הבעיה? אומר תוספות, אסור דילמאתי להשמוי קולמות, כלומר, במתכוון שמשכחת שבת, מחמת חוזק, זאת אומרת, הוא באמת שכח ששבת, תוך כדי זה הוא מתכוון להשמות גומות, שלא יהיה פה תקלה. אומרת הגמרא, למה ברי דרבינה במים מקם חלי? טוב, מה הבא אומרינה אומר שהכל אסור?
מה זה אסור?
הוא זוכר ששבת, כשהוא מתחיל לנגב, אז הוא בורח משה שבת. כי הוא רוצה, הוא רואה תקלה ברשות הרבים. אז הוא בא וסותם את זה כבר. ממילא אני מוריד את הבוץ. אז בוא כבר נסגור את הגומה. אומרת הגמרא, למר ברי דרבינה במים מקנחלינו, מר ברי דרבינה, שאומר שהכל אסור, יש לו בוץ. מה הוא יעשה? ייכנס לבית נפת ככה? הביתה ככה? אומרת הגמרא, מקנחלי בקורה. שמים לו קורה של עץ לפני הבית נפת, והוא משפשף את הענן. גם היום, מיד. מה, ללכת עם זה? זה אין לי בעיה. כי מה, זה מסע? הוא לא רוצה את זה. זה כבר לא נקרא חלק ממנו. אתה צודק. כנראה שסמוך לקרקע, אולי בגלל שזה על הרצפה ממש, אז אין בזה בעיה של טלטול. לא ראיתי מישהו שמורה, אולי זה לא שיעור טלטול. כי בדרך כלל הכמות הזאת היא כנראה זה לא הגדרה של שיעור. אמר רבה, לא ליטב איני שפום את הלכיה, שאדם לא יישב בשפת המבוי עם חפץ בידו ליד הלכי. למה? דילמה מגנדרה לי חפץ, ואת הילטו ייפול לו החפץ, והוא עלול לבוא ולקחת אותו. ואמר רבה, לא ליטב איני שקובה, שאדם לא ייקח חבית בשבת ו... יבוא לצדד אותה, זאת אומרת, הוא רוצה להניח אותה במקום ישר, אז יש כל מיני גומות, וכל מיני... אז הוא ככה משפשף את זה. דילמה, אתי להשמוי גומות. ואמר רבה, לא להיד הקיניש אדורה בפומה דשישה, שלא יעדק את הסמרטוטים בפי החבית, דילמה, אתי לידי שחיטה, כי יש בזה הרבה פעמים לחלוכית, והוא עלול לפחות את הבגדים. אמר רב כהנה, פיץ' על גבי בגדו, ולכן לא סיכמנו קודם את הדין, מחסכו מבפנים ואין מסכסכו מבחוץ. מקסקסו. הכוונה היא משפשף. עכשיו, אם הבגד, אם הלכלוך נמצא בחוץ, אז לשפשף את זה מבחוץ, לקפל את הבגד אסור. אבל למה זה מלבן? במים מלתד פשיטה שאסור. אבל אפילו על יבש, יש כאן איסור. לעומת שאם הוא בא ומחזיק את הבגד מבפנים ומשפשף כלפי חוץ, כאן זה אפילו לא מחזי כמלבן, ולכן זה יהיה מותר. מייטי וישואל את הגמרא, למדנו בברייתא, טיץ' על גבי מנהלו, מגררו בגב סכין, ועל שעל בגדו, מגררו בציפורן, ובלבד שלא יקסקס. מה אליו שלא יקסקס כלל? דהיינו שהוא לא ישפשף את זה, אפילו מבפנים. אומרת הגמרא, לא, שלא יקסקס מבחוץ, אלא מבפנים. באמת, מבחוץ אסור, אבל מבפנים מותר. וגם אם הציפורן מותר. ואז לכאורה, אבל הוא צודק, שיהיה הבדל בין לח ליבש. לח מותר, יבש אסור. כי יבש לגמרי זה איסור של סוכן בשבת. אומרת הגמרא, אנחנו עוד מעט נקריא את זה בהלכה, ואני מוכרח את... אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי לזר, אמר רבי ינאי, מגררים ממנעל חדש, אבל לא מישן. לגרד את הבוץ, מנעל חדשה מותר, אבל מנעל ישנה אסור, למה? כי כשהוא מגרד את הבוץ, גם משתפשף חלק מהאור, וזה נקרא איסור של ממחק. במה מגררו? אז איך כן הוא מגרד את אותו מנעל חדש שמותר? אמר רבי אבאו, בגב סכין. אמר לה, הוא סווה. בא אליו זקן ואמר לו, סמי, תמחוק. דידך מקמי הדתני רבחיה, כי יש ברית המפורשת נגדך. אין מגררים, לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. האמת היא שבהלכה עצמה, זה מופיע בכמה צורות. בסימן שין ב', שם המחבר מזכיר את הדין, פיצ'ה על רגלו, או על מנעליו, מקנחו בכותל אבל לא בקרקע. דין מעטי להשבוי אגומות, שיטה ראשונה בגמרא. ויש מי שאומר שאופר אף בכותל, שיטה שנייה בגמרא. הגה, אומר הרמה, ויש מי שמתיר בשניהם, שיטה שלישית בגמרא. אז להלכה, המחבר עצמו עם הרמה מתלבטים בכל שיטות הגמרא. והוא הדין דמותר להסירו במעט חרף, הראוי לטלטל. תיצ'ל בגדו משפשפו מבפנים, דלא מוכח המילתא להתחזוי כמלבן, אבל לא בחוץ דדמי למלבן, ומגררו בציפורן, ויש מפרשים דען אמילי לך, אבל יבש אסור, דהווי תוכן. מחבר. מה? ויש מפרשים. המחבר מביא בעל... מיד נראה את זה. שמדובר על יבש, המדובר על לך. לך. מורח אותו. נכון? את הממרח הזה, מה זה בעיה של מלאבן? איזה ממרח, מה הוא עוד, איזה קצפת? אין עם זה... אומר המשנה ברורה, נראה בפנים. או על מנעל ולא דמי למד היית בסעיף ח' אין מגררים מנעל בין חדש בין ישן. וזה לא הספקתי לקרוא, המחבר, זה רציתי לקרוא בבת אחת. אין מגררים מנעל בין חדש בין ישן, מפני שקולף האור ואב וממחק. אבל זה הוא אומר, וזה לא דומה מה שאמרנו, תיצ'ה על גבי רגלו או מנעל, מקנחו בכותל אבל לא בקרקע, שניהם אסור, שניהם מותר, זה לא דומה. למה? והיינו אפילו יש תיצ'ה על גבה וכוונתו להסיר עתית, וכמו שכתבנו שם, זה שם לא עשו אלא בגב סכין, שעל ידי הגרירה ממחק האור. מה שאין כן בכינוח בכותל או בקורה, אין הכרח שיהיה ממחק על ידי זה. וכתב עתיו, ולפי זה, הד יש בחצר שלפני פתחי בתי כנסיות, על הקרקע ברזל אחד, והוא חד למעלה, ושם מקנחים המנהלים, קודם שיכנס לבית הכנסת, אסור לעשות כן בשבת. וזה דומה לגב הסכין ואסור. המגן אברהם מחמיר אפילו היה ברזל אב ורחב בראשו. למה? כי זה כמו חוד שלו גב סכין. אך אם הוא מקנח בנחת, אין להחמיר בכל זה, זה לא שייך בזה החשש לממחק האור, ובפרט אם עתית לך, בוודאי אין להחמיר. אחרי זה הוא מזכיר לעניין הלכה, אני מדבר עוד על עתית של הנעליים. רגע, רגע, מה? זה מדברים על הנעליים כרגע. הסוליית הנעל, או על גב הנעל, היי נוח. מה ההבדל? אומר ההלכה, ולעניין ההלכה, התז כתב, דבמידי דרבנן יש לסמוך על המקילים, דמותר בשניהם, ויש מן האחרונים שסובים דנכון להחמיר לאפור בשניהם, ונראה, דבקוטל בוודא יש לסמוך להתיר כדעת המחבר, שכן דעת רוב הראשונים. אז הכי פשוט, אם הוא בא לבית כנסת ויש לו בוץ, שינגב על הכותל עדיף מבחוץ. מחצלת גם בסדר. האם הבית כנסת דאגו למחצלת? ולגבאים. אבל האמת היא שהיו עושים מחצלת וכדומה. גזע עץ. עכשיו מה שדיברנו משפשפו מבפנים, היינו שוכב הגדת בפנים, נגד מקום הטיפ, ומשפשף זה בזה עד שנופל הטיפ. ועבדל אל בסעיף ה' עשר בסודר לשפשפו, ולא מחלקים להם בין בפנים לבחוץ אטם, הוא מכוון לצחצחו, מה שאין כאן כאן שאין כוונתו אלא להסיר הטיפ. טוב, דמי למלבן, כי זה לא מלבן ממש, כי אין פה נתינת מים, ומגררו בציפור מבחוץ, זה לזל לא נחשב ליבון. והוא עדין ומותר לגררו בגב סכין, ואפשר דה אפילו בחודו בית יוסף. אבל יבש, בין לגרר, בין לקסקס אפילו מבפנים, יהיה אסור. דה ותוכן, והיה קשה למשנה ברורה, אף על גב דה ומלאכה שאינה צריכה. אז קודם כל כתוב, בין לך ובין יבש, בין לגרר, בין לקסקס, ביבש יהיה אסור. אף על גב דה ומלאכה שאינה צריכה לגופה, על כל פנים איסור המעיק לכול העלמא, ועל ידי אינו יהודי מותר. חזו מזכיר את הדין של הנעליים, ועל כן נכון להיזהר שיעשה הברזל שלפני בית הכנסת שמקנחים בו המנהלים אב ורחב ולא חד, ולקנח בכותל שרי, זה כבר אנחנו יודעים. נסיים רק את דברי הגמרא. אומרת הגמרא, מה? זה מה שראינו, בחרס מותר. והוא מזכיר למחבר עצמו, על ידי חתיכת חרס מותר. אומרת הגמרא, זה לא יפוך את רגלו שמן, והוא בתוך המנהל או בתוך הסנדל, כי אז הוא מאבד את האור. אבל שח את רגלו שמן בחוץ, הוא מניח בתוך המנהל. שח את רגלו שמן בחוץ, הוא מניח בתוך הסנדל. ושח כל גופו שמן, הוא מתעגל, מתגלגל על גבי כתבליה, אור שלוק, שהיו שרפים לפני שולחן או למיטה, ואינו חושש, אין כאן בעיה של מאבד. אמר רב חיסדא, לא שנו מה שאמרנו, שמותר לתת שמן אלא לצחצחו. אבל לאבד את הנעל אסור. אומרת הגמרא, לאבדו? פשיטא, מה זה איסור דאורייתא, מאבד. ותו לצחצחו מאיתא מאן דשרעי? הרי לכל הפחות היית צריך לאסור את זה מדרבנן. שמא יבוא לאבד. אלא איתמר אחי, איתמר זה מילתא דפשיטא שלצחצח אסור. אמר רב חיסדא, לא שנו אלא שיעור לצחצחו. כשאתה שם שמן מבחוץ ומכניס את הרגל לבפנים, כמה שמן מותר שיהיה על הנעל, על הרגל? שמן בכמות כזאת היא שראוי לצחצוח, אבל שיעור לאבד אסור גם מבחוץ. תנו רבנן, צריך לשאול את המורים, כמה צריך שמן בשביל לנקות נעל מבחוץ? את המעט הזה מותר. תנו רבנן, אם הוא רוצה להכניס לנעל, אם הוא לא מכניס לנעל, אין לי בעיה. תנו רבנן, לא יצא קטן, איש קטן במנעל גדול. למה? כי הוא לא יכול ללכת עם זה, אז הוא יוריד את הנעליים ויוליך דל אדמות. אבל יוצא הוא בחלוק גדול, כי אין לך ששים, זה לא נוח לו, הוא ילך ארום. ולא תצא אישה ובהלכה מובאה, ולא נסמיק כבר לקרוא, דווקא אישה במנעל מרופס, כי אם יצחקו עליה היא תסיר את זה, כמו כן ולא תחלוץ בו לכתחילה, ואם חלצה חליצתה כשרה, אם היוון יש לו נעל כזאת אישי, נעל מרופטת, לכתחילה כתוב מנעל, דבר הראוי להליכה, אבל בדיעבד אפשר להשתמש. והם יוצאים במנעל חדש, שוב מדברים על הגברת, והם יוצאים במנעל חדש, למה? מדובר שהיא עדיין לא נעלה את הנעל, לא בגלל שזה קשה, אלא בגלל שהיא לא יודעת את המידה. באיזה מנעל אמרו? במנעל של אישה. למה? כי גבר, אם הוא צריך לנעול נעל 42 ויגיע לו נעל 45, הוא ילך עם זה. אישה, אם זה לא תואם את הרגל, היא תוריד את הנעליים ותלך יחפה. תני בר כפרה, לא שענו אלא שלא יצא בו שעה אחת מבעוד יום, אבל יצא בו מערב שבת, והיא יודעת שזה נוח לה, היא לא מתבאשת, מותר. תני חדה, למדנו ברית אחת, שומתים מנעל מעל גבי אימוס. אימוס זה התבנית, הדפוס, ששם הרצענים היו עושים את הנעליים. בעברית, אימום. אימום זה רק היה יותר מה ששמים בתוך הנעל. גם החלק הפנימי, אני חושב, קראו לו דפוס. טוב, השטנץ, אז נקרא לזה שטנץ, דפוס, אימום וכדומה. איך שלא יהיה אחד מהדברים האלה, עדינו, ברית הראשונה מותר להוריד מזה נעל בשבת. ותני אידך אין שומתים סתירה, עומד על מלוקשיה. הרבי אליעזר הרבנן, מה זה? דתנן. משנה במסכת כלים. מנעל שעל גבי אימום, רבי אליעזר מתאר, למה? כי כל זמן שלא פירקו אותו מהאימום, אז אנחנו באים ואומרים שזה דיין לא כלי. אם זה לא כלי, זה לא מקבל תומה. אבל זה מוקצה לטלטל בשבת. והחכמים מתאמים כי הם אומרים שיש לו שם כלי, אז זה לא מוקצה לטלטל אותו בשבת. אומרת מה רגע? למדנו בדף קוף קף ג' מחלוקת רבא ואביי, מה קורה במוקצה מחמת גופו. לרבא דאמר שם כלי שמלאכתו לאיסור, בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר שפיר. למה? כשאתה בא לפרק את האימום הזה, לא מספיק שתנסה לצליט הנעל, זה לא יוצא, צריך לטלטל, להחזיק טוב את האימום עצמו, ואז ביחד אתה מזיז את שניהם וחולץ את הנעל. אז פה זה הרי טלטול לצורך מקומו. הוא לא צריך את גוף האימום, הוא צריך את המקום שעליו. אז לפי הרבה לפי רבה שאומר שכלי שמלאכתו לאיסור, לצורך מקומו מותר לטלטל נפלא. אלא לאבייד אמר לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור. מה איקה למימה, איך הוא מטלטל אותו בשבת? אומרת הגמרא, במה עסקים? אין ברפוי. דתניא רבי יהודה אומר, אם היה רפוי מותר. אומרת הגמרא עכשיו לכיוון השני, אז תאמה דרפוי, הלא רפוי לא. הניחא לאבייד אמר דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור. שפיר, אני מוכרח להגיד שמדובר בדבר כזה שהוא רפוי. מכיוון שהוא רפוי, גם לפי אבייד יהיה מותר לטלטל. למה? כי כבר שם כלי על הנעל, ואתה לא צריך להזיז את הדפוס עצמו. אלא לרב אדמר בין לצורך גופו בין לצורך גופו מותר, מהיר רפוי אפילו לא רפוי נמי, שיחזיק את האימום ויחלוץ את הנעל. האי, דרב יהודה משום דרבי אליעזר, דתניא. רב יהודה אומר משום רבי אליעזר, אם היה רפוי מותר. רבי אליעזר אצלנו במשנה הרי אומר בכלים, שזה לא נקרא נעל עד שהוא לא חלץ אותו. אז לכאורה אי אפשר בכלל להוציא את זה בשבת, כי אתה עכשיו יוצר כלי, זה המקה בפתי שלו. התשובה, זה היה רפוי, וכיוון שזה רפוי, גם לפי רב אליעזר יש עליו שם נעל.